אז היו לי כמה שיחות עם חלק מכם בהפסקה, והרבה אנשים באים ומציעים עזרה מכל מיני סוגים, אז תודה רבה לכם, אנחנו מאוד מעריכים. רזיה עכשיו אמרה שעומדת להיפתח קבוצה חדשה ברמת גן שיתנחה, ורזיה תלמידה שתמללה חלק ניכר מהחומר שאתם מוצאים על האתר, זו עבודה שהיא עשתה. אז אם אתם מעוניינים, יפנו לרזיה. ואנחנו רוצים לסיים עכשיו את הסקירה של קורס מספר 2, שהוא עצמו סקירה של אביסטם היה עלם קרה, כמו שאמרנו. אז זה רק לתת טיפ-טיפה את המושגים הבסיסיים ביותר. זה אמור, אם אנחנו עושים את מלאכתנו נאמנה, זה עורר בכם תיאבון להיכנס לקורסים עצמם. אז הנושאים הבאים זה הנושא של נרוונה. מה זה הנרוונה הזאת שאנחנו שואפים אליה? להבין מה זה צורות שונות של נרוונה, מה קורה לאנשים בדרך לנרוונה, ונסיים את השיעור קצת בהוכחות לוגיות של ריקות שזה אריאלה יעשה. אז קודם, מה זה נרוונה? אז דיברנו קצת על היעלום של הדרמה, ואמרנו שהוא כולל דרכים והוא כולל היפסקויות. כשדרכים זה במובן של תובנות. תובנות והיפסקויות. ואמרנו שאדם שרואה ריקות, בעקבות הראייה הישירה של ריקות, יש ים של תובנות שמעלה אותו על הדרך של תרגול עם התובנות האלה, ובדרך, בהדרגה, לעבוד ולחסל את כל הגורמים לסבל. מה הם הגורמים לסבל? כל עולמנו אמרנו שנקבע על ידי קרמה. וקרמה בסנסקריט, הפירוש המילה זה מעשים. אז כל עולמנו בעצם נקבע על ידי המעשים שלנו. וכשאנחנו מדברים על מעשים, אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים בגופנו, מה שאנחנו אומרים, ומה שאנחנו חושבים זה גם מעשה. כי לכל מחשבה יש את התוצאה שלה. אנחנו יודעים שאם אנחנו מתרגלים לסוג מסוים של מחשבות, הן נוטות להשתלט על המים שלנו, הן נוטות לחזור על עצמם. יש לכל מחשבה תוצאה. ולמעשה אין מעשה של בגוף או בדיבור שאני עושה שלא קדמה לו מחשבה, שלא מונה על ידי מחשבה. אז קרמה של מחשבה היא מאוד חשובה. אז הדברים שמונעים אותנו מלהגיע לנרוונה, זה הקרמות השליליות שלנו. והקרמות השליליות שלנו הם אלה שכשהן מפשילות נגרם לנו סבל. למה שאני אעשה מעשה שלילי? זה מונע על ידי נגעים רוחניים שיש לי, על ידי כעס, על ידי קנאה, על ידי שנאה, על ידי אי-פרגון ודברים כאלה. אז המחשבות האלה, הלא טהורות, מה שאנחנו קוראים נגעים של הרוח או נגעים רוחניים, הם אלה שמתחילות להניע את גלגל הקרמה, כי בעקבות המחשבה הלא טהורה יבוא מעשה לא טהור, נאמר אני מתקנת במישהו, אני הולכת לעצר את צעדיו או משהו כזה, אני זורעת קרמה, אחר כך אני רואה אחרים מצרים את צעדיי, אלא בקנה מידה הרבה יותר גדול, כי קרמה מתעצם. דוגמה. אז אנחנו אומרים שהסיבות לסבל שלנו בעצם באות מקרמה, והקרמה בעצם מונעת על ידי נגעים רוחניים. אז לפעמים מציגים את זה כקרמה ונגעים רוחניים, זה הסיבות לסבל שלנו. אם הוא ניומון? ניומון. זה הגעים הרוחניים כשהם מתבטאים, כשאני בתוך הכעס או בתוך התינה או בתוך הקנאה וכך הלאה. ויש את הפוטנציאל שלהם, שזה הזרעים, כדי שאחווה אותם, אלה נקראים, אמרו בקצ'ה?
בקצ'ה.
בקצ'ה זה מילה כוללת לזרעים קרמיים, טובים ורעים. אלה הם זרעים שכשהם יפשילו, כשמשהו ישפעל אותם, הנגע הרוחני יתבטא. הנגעים רוחניים, למשל נגע כמו כעס, שהוא נגע היום ונורא אצל רובנו, אני לא יכולה להתכעס אם אין לי זרעים של כעס. אז נאמר ברגע זה אני לא כעוסה. זה לא אומר שמחר בבוקר אני לא אתכעס, כיוון שיש לי זרעים של כעס שהם ברגע זה הם רדומים. הם לא באים לידי ביטוי ברגע זה, אבל הפוטנציאל להתכעס יש לי, וזה אני מתכוונת בזרעים. הפוטנציאל להתכעס עוד יש לי, אז יכול לבוא משהו מחר ולהצית את כעסי. יש כאלה שהם יומונג, שהם כבר נגעים רוחניים, ויש כאלה שהם בגדר בקצ'ק, ביחד הבקצ'קים והניומונגים נקראים. אז שני הדברים האלה, נגעים רוחניים והזרעים לנגעים הרוחניים, ביחד יש להם שם כולל, אמרו ניונדריפ? ניונדריפ. ודריפ זה מכשולים או כתמים. ניונדריפ זאת אומרת מכשולים של נגעים רוחניים. זה או שזה נגע רוחני שכרגע מתבטא בפועל, או שזה הפוטנציאל לנגע רוחני. ביחד הם נקראים ניונדריפ. כל עוד יש לי או נגעים רוחניים או את הזרעים לנגעים הרוחניים, אני סובלת. כי אני סובלת, כשאני כועסת או מקנה, זה צורה של ייסורים, זה צורה של עינוי. אבל גם אם זה לא קורה בפועל, כל עוד יש לי את הפוטנציאל, אז עוד לא יצאתי מסבל, אני עוד לא בנרוונה. עוד יכול לבוא משהו ולהצית אותם ולהעיר אותם, ואני אמצא במצב של סבל. אדם שהגיע לנרוונה, חיסל מקרבו כל נגע רוחני וכל פוטנציאל של נגע רוחני. לא רק שהוא לא מתכעס, הוא כבר לא מסוגל להתכעס. איבד את הגנים של להתכעס. אז עכשיו אנחנו מוכנים להגדרה. אז מה זה נרוונה? הנה ההגדרה של נרוונה. וזה מהטקסט של קדרו פמפה דרגיה, שהוא כתב את הטקסטים של המנזרים. ההגדרה בטיבטית של מה זה נרוונה. ניונדריפ מלוקה פנק פסוסו פנק גוק. גוק זה ההיפסקות, ניונדריפ דיברנו, מלוקה זה ללא יוצא מן הכלל, פנק פס זה שהם נעלמים, נזנחים, סוסו פנק גוק זה אנליזה אינדיבידואלית. אז זה ההגדרה של נרוונה. אז נרוונה זה היפסקות לתמיד, הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, באשר יש בה סילוק מוחלט של כל המכשולים של נגעים רוחניים, ולא יוצא מן הכלל. אז עכשיו נסביר. אז אנחנו כבר יודעים נגעים רוחניים, אנחנו כבר יודעים מכשולים של נגעים רוחניים. סילוק מוחלט, סילוק מוחלט לגמרי, הכל הלך, ובצורה בלתי הפיכה, לא חוזר, לנצח. לכן זה נקרא היפסקות. היפסקות במובן שיותר זה לא יכול לחזור. והדבר הנוסף פה שלא הסברנו זה מה זה האנליזה האינדיבידואלית הזאת.
כדי להסביר מה זה האנליזה האינדיבידואלית, עלינו לחזור רגע לדרך הראייה ולמה שקורה בעקבותיה.
אמרנו אדם שרואה ריקות ישירות, אחרי זה הוא עולה על דרך התרגול. ובדרך התרגול האדם משתמש בתובנות שרכש בעקבות המדיטציה של ראייה ישרת של ריקות, כדי לסלק את המכשולים הרוחניים. ואז איך זה מסולק? הראייה הישירה של ריקות המדיטציה עצמה נקראת נימשה קשה, אמרו? נימשה קשה. זה כשאדם יושב בתוך המדיטציה ויש את החוכמה של ראיית ריקות, שהיא לא חוכמה קונספטואלית, אין חשיבה מושגית באותו זמן. אין לו אז את הרעיון, אני עכשיו יושב ואני רואה ריקות, כי אין לו בכלל מחשבה על אני או על ריקות, אין מחשבה במושגים. זאת חשיבה הרבה הרבה יותר מעודנת. המים שלו נמצא בתורת קיום אחרת מהקיום הרגיל שלנו. אבל עודנו את הקרמה להישאר שם. הבודה נשאר שם כל הזמן. אבל האדם שפעם ראשונה רואה ריקות, או פעם שנייה, שלישית, ועוד הרבה ואחרי זה, עד שהוא מגיע להיות בודה, עודנו את הקרמה להישאר שם כל הזמן, אז הוא נופל משם. וכשהוא נופל משם, מיד השלב שאחרי זה, זה כמה שעות, בערך יממה, מה שנקרא ג'טופ ישה. אמרו ג'טופ ישה. המילה ישו לבד זה חוכמה. ג'טופ ישה זה החוכמה שאחרי. החוכמה שאחרי הראייה השירה של ריקוד. וזאת חוכמה שהיא כבר כן מושגית. אז אדם יוצא מהמצב הזה שאין חשיבה מושגית. חוזר למחשבה מושגית. אלא שעכשיו התובנות באות בזרם, אחת אחרי השנייה. יש לו אז יכולת למשל... לקרוא מיינד של אנשים למשך אותם 24 שעות. הוא רואה מה עובר במיינד של אנשים, את המחשבות שעוברות במיינד של אנשים, והוא רואה שהכל סבב. הוא רואה את הסבב במחשבות של אנשים, שכמובן יגרמו לסבל בחיים שלהם, כשהם יתחילו לפעול על פי המחשבות האלה ולצבור כמה. הסך הכל של הידע שאדם כזה רואה במהלך הג'טופ ישה, החוויה של הג'טופ ישה ביחד, מסתכם במה שאנחנו קוראים ארבעה אמיתות נאצלות. שמעתם על ארבעה אמיתות הנאצלות. המילה נאצלות היא לא כל כך מוצלחת, כי בספרות קוראים להם ארבע אמיתות של האריה. אריה זה מילה בסנסקריט שפירושה מישהו נעלה, מישהו אצילי נעלה. ומתכוונים נעלה מבחינה רוחנית, כמובן לא נעלה כמו שהנאצים לקחו אריה. אז האדם נעלה הזה, כשהוא יורד מהמדיטציה של ריקות, יש לו שורה של תובנות אחת אחרי השנייה, וביחד הן מתמצות בארבע אמיתות של האריה, שתרגמו ארבע אמיתות נאצלות, והתרגום הזה נכנס, אז אנחנו משתמשים בו. אבל הכוונה היא אמיתות שהאריה רואה בעקבות הראייה הישירה של ריקות. והאמיתות האלה הן האמת של הסבל, זאת אומרת, האריה רואה, הוא רואה את מותו באופן ישיר. הוא גם רואה את הסבל שבמים של אנשים אחרים. הוא רואה ישירות את האמת של הסבל. הוא רואה שכמו שהמים שלנו עכשיו, אנחנו במים שהוא סובל כל הזמן, בלי שאנחנו אפילו מודעים. מכיוון שאף פעם לא יצאנו מהמצב הזה. אנחנו לא יודעים בכלל כמה טוב זה יכול להיות. אנחנו כל הזמן במים שכל הזמן משתוקק לדברים, כל הזמן לא מרוצה, כל הזמן יש בו תשוקה, יש בו שנאה, יש בו משיכה, יש בו דחייה. הוא כל הזמן כמו הוא בעל חוט בידי הידעים הרוחניים שלו. אין חופש במיינד שלנו, אין שום חופש. אנחנו חושבים שאם יש לכם דמוקרטיה, יש לכם חופש, אם יש מדינה עצמאית, יש חופש. מה עם הכעס שמתפלט עליכם בלי שהזמנתם? איפה החופש שם? אנחנו לא חופשים, אנחנו לגמרי כבולים על ידי הרגשות שלנו ועל ידי הקרמות שלנו, כבולים, הם לגמרי מנהלים את חיינו. עוד לא היה לנו אפילו רגע אחד של חופש, לא טעמנו את הטעם אפילו. אז האריה שיורד משם, יש לו את התובנה הזאת לתוך כמה סבל יש במיינד הנוכחי שלנו, והוא גם רואה את הסיבות לסבל הזה. זה האמת השנייה. בסבל הזה יש סיבות, הוא רואה את הסיבות, הקרמה והנגעים הרוחניים, ואיך הם מייצרים סבל שמשמר את עצמו במעגל בלתי פוסק. הוא גם רואה את ההערה שלו, אתם זוכרים, דיברנו על זה שהאריה רואה בריאה ישירה, איך הוא יגיע, הוא רואה את הקץ לסבל שלו. הוא יודע שאפשר לסיים את הסבל הזה. הוא כבר מבין את הסיבות. זה האמת השלישית, זה האמת של הקץ לסבל. ואחר כך באה האמת הרביעית, זה הנה הדרך, איך לסיים את הסבל. השלישית זה שיש קץ לסבל, והרביעית זה הדרך לסיום הסבל. אלה ארבע אמיתות של האריה. עכשיו, באבי סמה יעלם קרא, יש הרבה יותר פירוט של הארבע אמיתות האלה, מה שנקרא 16 האספקטים של ארבע אמיתות. לכל אחת מהאמיתות יש ארבע אספקטים, גוונים שבהם היא מתבטאת, וביחד זה 16 אספקטים. והאריה בג'טופ ישה, כשהוא יורד מהמדיטציה של ריקות, הוא רואה את כל ה-16 אספקטים האלה, ותוך שימוש באספקטים האלה הוא מחסל את כל הנגעים הרוחניים. על ידי אנליזה, זה מה שנקרא אנליזה אינדיבידואלית. עכשיו זה דרך התרגול, זה הרבה מדיטציה אנליטית, הרבה מדיטציה של ריכוז, ועוד, הרבה מדיטציה. ובסופו של דבר, בעקבות האנליזה הזאת והתרגול הזה, שיכול לקחת כמה גלגולים, כמו שאמרנו, אריה מגיע למקום שהוא חיתל מקרבו לגמרי את כל הנגעים הרוחניים, ואת הפוטנציאל לנגעים רוחניים, את כל מה שקרה נוניון דריפ, את כל המכשולים של נגעים רוחניים. וכשהוא חיסל את כל המכשולים האלה, למצב הזה אנחנו קוראים נירוונה. ואתם לא צריכים לייצר את העונג כבר שמה, אם אתם מחסלים את הנגעים. אם זה נעלם, מה שנשאר זה כמו אתם מסלקים את העננים, עכשיו יש שמיים כחולים, אתם לא צריכים לייצר את השמיים. רק לסלק את העננים. רק כן במלכאות, זה עבודה גדולה. אבל זה הפירוש של נירוונה. נירוונה, הפירוש של המילה, זה שמשהו נכבה, זה לכבות. והסיבה שקראו לזה ככה, זה שהיה לימוד שהוא לא נכון, שהוא שגוי. שכשמגיעים לנירוונה, ומסלקים את כל הנגעים הרוחניים, איכשהו המים נעלם. וזה מאוד מעניין, והפירוש הזה נולד. כי אנחנו מאוד מאוד מזוהים עם הנגעים הרוחניים שלנו. אנחנו אפילו לא יודעים להגיד מי אנחנו, אם לוקחים מאיתנו את הנגעים הרוחניים שלנו. ולכן מאוד קשה להביא אנשים להערה, כי הם רוצים להיות איפה שהם נמצאים ולהגיע לשם, אבל בשביל להגיע לשם צריך לעזוב איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו מאוד מזוהים עם הנגעים הרוחניים שלנו, אז הרעיון היה שאם ייקחו אותם, אז מה ישאר? כלום. אז הכל פוסק, הגוף פוסק, המים פוסק, זה נירוונה. אני שמעתי את הלימוד הזה, היו לי מורים כאלה. והאמת היא שבעקבות הלימוד הזה עזבתי אותם. לא נראה לי שזה מטרה לשאוף אליה. אז זה נכון שכשהקרמה על הגוף הזה מסתיימת, אני לא אקבל עוד גוף כזה. אבל זה לא נכון שהתודעה תסתיים. התודעה לא תסתיים. מה שכן יסתיים זה הסבל בתוך התודעה. התודעה הסובלת תסתיים. אז לא לדאוג, אם אתם מגיעים לנירוונה, המיין לא פוסק, הנגעים פוסקים, הסבל פוסק. אתם נמצאים בעונג תמידי. אבל זה לא שהמיין פוסק, הנגעים פוסקים. אז זה נירוונה. זה מעניין שהמילה בטיבטית לנירוונה שונה מהמילה נירוונה מבחינת הפירוש שלה. בטיבטית הם השתמשו במילה יאנג דף שפירושו מעבר לצער. זה קיצור של ביטוי יותר ארוך. יאנג דף לדף, אז באמת לעבור מעבר לצער, מעבר לסבל, זה יאנג דף, זה נירוונה. אמרנו ניון דריפ, יש עוד סוג של נגעים שנקראים שדריפ, אמרו שדריפ. המילה שפירושה ידע, אז שדריפ אלה מכשולים לידע. ומכשולים לידע, אנחנו מתכוונים מכשולים לידע קול.
ומי שיש לו
ידע קול זה הבודה. אז לא כל אדם שהגיע לנירוונה הוא גם בודה. לא כל אדם שהגיע לנירוונה יש לו ידע קול ואת היכולת המדהימה הזאת לעזור ליצורים כפי שמתאים להם. המצב שאני כבר למדתי לא להתרגז, זה עוד לא אומר שאני יודעת איך לעזור לאחרים, זה עוד לא אומר שאני יודעת מה מתאים להם וכך הלאה. זה מביא אותנו למיונים שונים של נירוונה. אז זה נושא אחר גדול שמופיע בסמיה למקרה, ואנחנו רק נוגעים בו קצת פה. אז זה הנושא הבא שלנו, מיונים של נירוונה. אז הסוג הראשון של נירוונה, זה מה שאנחנו קוראים נירוונה טבעית, רנשינג עניינג דה. נירוונה טבעית בעצם היא לא נירוונה, זה שם מתאה. נירוונה טבעית זה הריקות של דברים. הדברים יש להם את הנירוונה הטבעית שלהם, שזה הריקות שלהם, וזה נכון. לכל דבר יש את הריקות שלו. לכל הדברים שאני חווה ברגע זה, ולכל הדברים שאני חווה אי פעם בעצם, לכל חפץ ולכל מעשה ולכל פעולה, יש את הריקות שלו. אז יש כאילו שתי רמות של מציאות שמתרחשות בו זמנית. יש את המציאות הקונבנציונלית, הכוזבת מה שקראנו, ויש את המציאות המוחלטת, האולטימטיבית, שזה הריקות, שכאילו תלויה מכל חפץ. אלא שעד שלא ראינו ריקות ישירות, אנחנו לא רואים את הריקות, אנחנו רואים את התופעות, את הדברים, אנחנו לא רואים את הריקות שלהם. אדם שרואה ריקות ישירות, הוא יכול, כשהוא במדיטציה של ריקות, להתחבר לריקות. הוא יוצא ממנה, הוא עוד פעם רואה חפץ רגיל, אבל הוא כבר לא רואה אותו כמו שאנחנו רואים אותו. אז יש שתי רמות של מציאות, יש הקונבנציונלית ויש האולטימטיבית, זה כמו שתי שכבות של עוגה, אחת מעל השנייה. הנרוון הטבעית מדובר על הריקות שלכל דבר ודבר יש את הריקות הזאת. זה הנרוון הטבעית. אז זה לא בעצם נרוונה, זה בעצם ריקות. עכשיו נכנסים למיונים של נרוונה, אז אם רוצק צ'ן ינדה. ינדה זה נרוונה. רוצק צ'ן זה שארית. אז זה נרוונה עם שארית. מה זה נרוונה עם שארית? בנרוונה עם שארית, אדם חיסל את כל הנגעים הרוחניים לנצח, ואת כל הזרעים של הנגעים הרוחניים לנצח, ולכן הוא כבר לא שותל קרמות של סבל, הוא כבר חיסל אותם, כבר אין מה שייצר סבל בשבילו. אבל נגיד שהוא מגיע בחיים האלה לנרוונה, אז יש לו גוף כרגע. הגוף הזה זה גוף אנושי שמתקלב ומתבלה, ועדיין יש לו את הגוף הזה. זה השארית. ושארית מקרמה קודמת, קרמה שגרמה לגוף הזה, ושבגוף הזה הגעתי לנרוונה, אבל עד שהקרמה הזאת מתקלה, עדיין יש לו גוף אנושי סובל, הוא עדיין יכול לחלות ולקבל סרטן, תיאורטית. הוא איכשהו ימות, הגוף הזה. יכול להיות כאב או מחלה, אבל כבר אין לו סבל במיינד. זה משהו שקשה לנו לדמיין קצת, אבל הוא כבר אין לו סבל. אז זה נרוונה עם שארית. כשהחיים האלה מסתיימים, הוא כבר לא יקבל גוף כזה, כי הקרמה לגוף סובל נגמרה אצלו. אז זה פלק מה, יאנג דה. מה זה מילת שלילה. אז נרוונה בלי שארית. אז פה יש הסבר נוסף קצר שצריך לתת. אז השארית אמרנו זה הגוף הזה שבא מקרמה קודמת. הגוף שלנו הוא אחד מהאספקטים שלנו. באופן כללי אנחנו חושבים מי אני, זה גוף ותודעה. אז אנחנו מדברים על מצבורים שמהם אנחנו מורכבים. יש לנו 5 מצבורים, יש את המצבור של הגוף, זה הראשון. אחר כך יש 4 מצבורים שקשורים לתודעה, שהראשון ביניהם זה התחושות, שזה יותר נעים, לא נעים. אחר כך הבא אחריו זה המצבור של ההבחנות, יכולת הבחנה, ארוך, קצר, יפה, לא יפה, הבחנות. אחרי זה יש עוד מצבור שמכיל הרבה גורמים מנטליים, כמו אהבה, כמו כוונה, יש שם רשימה ארוכה של גורמים. ובסוף יש מצבור 5 שהוא הכרה עצמה. הדבר הצלול הזה והיודע הזה שבתוכו הכל טובל. כל מה שאני חווה ויודעת, הכל טובל כאילו בתוך התודעה הצלולה שיודעת. יש לי מודעות, יש לי הכרה שבתוכה כל העולם שלי טובל. זה המצבור 5. עכשיו, כל עוד אנחנו לא בנרוונה, כל עוד אנחנו בבורות, לא ראינו ריקות ולא תרגלנו איתה לחסל את כל הנגעים הרוחניים, אז המצבורים האלה הם לא תיאורים. לכן יש לנו גוף למשל שצריך לחלות, לכן אנחנו עדיין חווים נגעים רוחניים. המצבורים שלנו לא תיאורים. ורק אחרי שהגענו לנרוונה, המצבורים האלה הם תיאורים.
זאת אומרת, הגוף הלא טהור.
כבר לא צריך אותו יותר. והמים נשארוי בעונג, כי כבר החלקים הלא תיאורים הלכו. אז יש את המצבורים, אבל הם עכשיו תיאורים. אז זה נרוונה בלי שארית, הגוף האנושי הזה לא צריך אותו יותר. עכשיו יש סוג נוסף של נרוונה, מי נפה ניאנדה. חזרו, מי נפה ניאנדה. מי נפה, נה זה מקום, וזה גם לשהות. אז מי נפה זה לא לשחות. אז זאת אנחנו מתרגמים נרוונה שאינה שוהה. מה זה נרוונה שאינה שוהה? אז כדי להסביר מה זה נרוונה שאינה שוהה, צריך שני מושגים. אז אמרו סיטה ושיטה. סיטה ושיטה. תא פירושו קצה או קיצוניות. אז יש לנו פה שני קצוות. האחד נקרא סיטה והשני נקרא שיטה. סי זה קיצור של המילה לחיים. הסיטה זה הקיצוניות של חיים. מה זה הקיצוניות של חיים? זה סמסר. זה גלגל החיים. אז הנרוונה הזאת היא לא שוהה בסיטה, זאת אומרת בסמסרה. ברור, נרוונה זה לא סמסרה. יצאנו מסמסרה, יצאנו מהגלגל הזה. אבל אנשים שהגיעו לנירוונה, יצאו מגלגל החיים, יצאו מסמסרה, בעקבות התרגול הזה, כמו האנליזה האינדיבידואלית וכך הלאה, אם הם לא על דרך המהיאנה, אם הם לא תרגלו קודם בודיצ'יטה ולא ימנעו את עצמם באהבה המדהימה הזאת, הנירוונה שלהם נקראת הנירוונה ששוהה, והיא שוהה בקצה השני שנקרא שיטה, אמרו שיטה. שי זה קיצור של שיווה שפירושו שלווה, שקט. אז הם נמצאים בשקט, נרגעו כל הנגעים במיין שלהם, כל המשתקקים לשום דבר, לא צריך ללכת לשום מקום, הם נרגעו. אז הם נמצאים במה שנקרא קיצוניות של שלווה. ואנחנו קוראים לזה קיצוניות של שלווה, לסמן שזה לא מקום רצוי מבחינתנו כבודיסטות. כי האדם שמגיע לנירוונה הזאת, מגיע למקום של שלווה מוחלטת ועונג מוחלט, אבל בשביל מי? לעצמו בלבד. לעצמו בלבד. איפה כל האחרים? עדיין הם באותו מקום שהשאיר אותם. אז הנירוונה שאינה שוהה, זה נירוונה שהיא לא שוהה בסיטה ולא שוהה בשיטה. זאת אומרת, יצאנו מסמסרה, אבל לא הלכנו במקום של עונג כזה מדהים רק לעצמנו. אז מה זה יכול להיות הדבר הזה? זה הערה המלאה של הבודה. זה הגן עדן של הבודה. הבודה שהגיע להערה מלאה, בוודאי הוא יצא מסמסרה, אבל גם לא הלך לנירוונה הזאת של השיטה, הוא לא שוהה לו שם ומתענג לו ועוזב אותנו וסבלנו. אז זאת נירוונה שאינה שוהה, זה הבודה שהוא עזב את הסמסרה, אבל שהוא כאן לעזור לנו. הוא שולח כל הזמן מופעים לעזור לנו. אז זאת הנירוונה שאינה שוהה, וכמובן, אשר כל האימון שלנו להגיע לשם, הנירוונה שאינה שוהה, שזו ההערה המלאה של הבודה, שהיא שונה לגמרי מנירוונה. ההערה המלאה של הבודה היא הישג רוחני הרבה יותר גבוה מנירוונה, למרות שנירוונה בפני עצמה זה הישג רוחני מדהים, אבל רק לעצמנו. בנירוונה סילקנו את כל הנגעים הרוחניים ואת כל הזרעים שלהם, אבל לא סילקנו את הסוג השני של מכשולים, שזה המכשולים ליד הכל. להיות בודה, שאלה הרבה יותר עדינים והרבה יותר קשים לסילוק. והדבר היחיד שמאפשר לסלק אותם זה בודיצ'יטה. האהבה הזאת היא האינסופית לברואים והרצון הזה להוציא אותם מסבל. זה מה שנותן לנו את המיומנויות ואת הכישורים לסלק את המכשלים האלה שהם הרבה יותר מעודנים. והדרך של המהיאנה מאמנת אותנו לסלק את שני סוגי המכשלים. אם אנחנו על דרך מהיאנה, אז כשאנחנו מגיעים כבר למקום של נירוונה, אנחנו נגיע להערה המלאה של הבודה, במקום לצנוח למקום הזה.
רק רציתי להגיד מילה אחת על נירוונה. אנחנו מתייחסים לנירוונה בתור משהו מאוד שלילי, מכיוון שנירוונה רגילה, נירוונה נמוכה, היא יוצרת אותנו מלהגיע עד סוף הדרך. סוף הדרך, וגם נקראת לפעמים נירוונה מלאה, זה הערה שלמה. יש הבדל, למרות שנירוונה נמוכה היא אושר גדול, עדיין האושר של הבודה הוא יותר גדול. אז הם לא הגיעו לסוף הדרך מבחינת האינטרס של עצמם, ועל אחת כמה וכמה מבחינת האינטרס של אחרים. ומה שקורה זה שאחרי שאתה נכנס לנירוונה נמוכה, נורא קשה לצאת משם, כי האושר הזה הוא נורא ממכר. אז הם יושבים באושר, אין להם שום בעיות, אבל עדיין יש משהו יותר טוב, וגם הם לא עוזרים לאחרים. אז באים הבודות ומהירים אותם ואומרים להם, קומו תעבדו, יש עוד עבודה לעשות, אז הם ככה קצת יוצאים ועושים עבודה, אבל הנירוונה כל כך מושכת אותם, קשה להתנגב, אז הם שוב נופלים לנירוונה, ושוב הבודות, צריכים להעיר אותם, ושוב הם נופלים לנירוונה. וזה מאוד 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 מעיט, לוקח הרבה הרבה יותר זמן להגיע למטרה הסופית. בגלל זה זה מאוד לא רצוי.
תודה רבה. הנושא הבא, שלוש דרכים לנירוונה. אז איך נגיע לנירוונה? אז אני אגיד לכם רק שלושה דברים. רק שלושה דברים להגיע לנירוונה. אז דבר אחד כבר אמרנו, כדי להגיע לנירוונה, רצוי לזאת שלא שוהה, אבל גם לשנייה, צריך לראות ריקות ישירות ולתרגל עם זה. צריך להגיע לדרך הראייה השלישית, ולעלות על דרך התרגול לתרגל עם זה, ואז מגיעים לדרך החמישית של הנירוונה. אז החלק הראשון בין השלוש, זה להתאמן בשלמות החוכמה. לפתח את שלמות החוכמה על ידי ראייה שירה של ריחות, ולהתאמן בזה. לעלות על דרך התרגול, וליישם את זה על ארבע אמיתות ותשע אספקטים והמצבים שונים בחיינו, ואם אנחנו על דרך הבודיסטווה, לפתח את השלמויות של הבודיסטווה ותחל. אז זה דבר ראשון שצריך, זה אימון בשלמות החוכמה. שלמות החוכמה, אמרנו, זה התובנות האלה המדהימות של הבנה של ריקות, במים שספוג בבודיצ'יטה. מה מאפשר את האימון של שלמות החוכמה? איך אפשר להגיע לשם? כדי שנוכל להגיע לשם, אנחנו צריכים ריכוז מדיטטיבי יוצא מן הכלל. כי רק שם קורות התובנות האלה, לא יקרו בלי ריכוז מדיטטיבי, אז אנחנו צריכים להתאמן במדיטציה. אז אחד האימונים שמובילים לשם זה אימון במדיטציה. איך נגיע לאימון מדיטטיבי טוב, לריכוז מדיטטיבי טוב? מסתבר שאחד הדברים שהכי פוגמים, אנשים שמנסים מדיטציה ולא הולך להם, ועוד פעם מנסים ולא הולך להם, אחד הדברים שהכי פוגמים בתרגול הזה, זה כשיש לנו מצפון לא נקי. זה כשיש לנו קרמות שליליות שבאות וגונבות לנו את המיינד, גורמות לנו להסחת דעת. אין סיכוי לתרגול המדיטטיבי אם לא קודם שמרנו היטב היטב על המוסר, ועל המוסר ברמות עמוקות. וזה מוביל אותנו לנושא של שמירת היומן, שאנחנו עושים מעקב אחרי המיינד שלנו, כדי שנתחיל לשים לב מה קורה במיינד שלנו, לאור הנדרים שאנחנו לומדים אותם ולוקחים אותם, ומתחילים לעבוד עם הנדרים האלה בתור כלי שמאמן אותנו, לטהר את המיינד שלנו מספיק כדי שנוכל להצליח במדיטציה. אז אנחנו הולכים אחורה, אנחנו הולכים ככה. כדי להגיע לנירוונה, אני צריכה אימון מרוכז בשלמות החוכמה. כדי להצליח באימון המרוכז הזה בשלמות החוכמה, אני צריכה אימון טוב במדיטציה, בטכניקות של מדיטציה, להגיע לריכוז מאוד מאוד עמוק. כדי להגיע לריכוז מאוד עמוק, אני קודם חייבת להתאמן במוסר ולשמור היטב על המוסר. זה חיוני, אי אפשר בלי זה. אז זה היה החלק השני. אז מה היה הראשון? נחזור. אימון בשלמות החוכמה. שתיים, והתבסס על אימון במוסר וריכוז מדיטטיבי. ועכשיו החלק השלישי של איך להגיע לנירוונה. אם השגתי את אחד שהתבסס על שתיים, עכשיו אני צריכה לתרגל איתו. עכשיו אני צריכה לקחת את התובנות שהשגתי בראייה ישירה של ריקוד, ולהכיר אותם מקרוב ולתרגל איתם. אז זה השלושה חלקים. זה לא סדר כרונולוגי, זה לא הסדר של התרגול. הסדר של התרגול הולך ככה. קודם כל, ללמוד על המוסר. מה זה נקרא לשמור נדרים של מוסר? נדרים של גוף, נדרים של דיבור, נדרים של מחשבה. נדרים ברמה של לא לפגוע בזולת, בגוף דיבור ומחשבה. נדרים ברמה של נדרי הבודיסטווה, של איך לעשות טוב לזולת. ואם אתם כבר מוכנים להם, גם נדרים ברמה הטנטרית, של איך לעשות את זה מהר. או איך לעשות את זה עם התכוונות למען הכלל. לסבור הרבה חסד. רמות שונות של נדרים. אז זה הדבר הראשון, ללמוד על הנדרים, ללמוד על המוסר, ללמוד על רמות שונות של נדרים, ולהתאמן בהם, להתחיל לשמוע אותם. וזה התפקיד של היומנים. ויש לכם תיאור באתר איך לעשות יומן, ואם אתם בקבוצות ועוד לא קיבלתם את ההסבר, תדרשו מהמורים שלכם שיסבירו לכם איך לעשות את זה. אז זה השלב הראשון, אימון במוסר. בעקבות זה, ואתם יכולים במקביל להתחיל, אבל האימון המדיטיבי יתעצם אחרי שתרכשו שליטה באימון במוסר, ואז הוא יתעצם ויפוס תנופה, ותוכלו לפתח ריכוז עמוק. במקביל לאימון של המדיטציה והריכוז עמוק, אתם משקיעים הרבה זמן בלימוד על ריכוז, כגון בקורסים האלה. לימוד תיאורטי על ריכוז. בעקבות שני אלה, עכשיו יש לכם שני כלים מאוד חזקים, הבנה אינטלקטואלית של ריכוז, ואת היכולת המדיטטיבית, הריכוז המדיטטיבי, וכשאתם עכשיו ממזגים את שני אלה, מפנים את הריכוז שלכם, כמו קרן לייזר, ומשתמשים בו, לעשות את האנליזה שמובילה להבנת הריכוז, אז נולדת התובנה של שלמות החוכמה, ועכשיו, אחרי שאתם רוכשים אותה, עכשיו אתם מתרגלים איתה. את כל האספקטים, אתם מחסרים את כל הנגעים הרוחניים, ותלוי על איזה דרך אתם, אם אתם על דרך הבודיסטטווה זה יהיה אחרת, אם אתם על דרך טנטרה זה יהיה גם אחרת. וזה מה שמביא אותנו לנירוונה או להארה.
בצומה בפרחים הדויה, עם הרצירי יבשות לערבה, לחמה ולבנה היא הדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, לליבי יחלנה והגישנה, גם שבנתיה אליבי יחנה ואחישנה, גם שבנתיה עמיתנו בך לא תזכה כל מוליה לעולם שכולו טוב.
אידן גורו רצנו.